כן, תורת השם תמימה, שלמה. תורת השם משיבת נפש, ותורת השם מורה לנו לחוג חג בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, מלשון נס, משהו שהוא מעבר לטבע, שבו בחודש הראשון, חודש ניסן, יש האפשרות לכל בר ישראל שרק בוחר בכך, להשתחרר מהעבדות השפלה מכל, ולצאת מהשעבוד, מהשעבוד לשיטת הפירמידה הפגנית העתיקה של פרעוני מצרים, להשתחרר ולצאת ממיצרי הפירמידה הזאת אל חירות עולם. זו הגאולה המדוברת שנקראת יציאת מצרים, וזה כל עניין העבודה הזרה, הפגנית, הפולחן האלילי, העבודה הזרה שנקראת במאות השנים האחרונות אילומינטי או בנייה חופשית או הבונים החופשיים, והיא עבודת האלילים הנוראה ביותר, השפלה ביותר, המסוכנת ביותר, החשוכה ביותר והעתיקה ביותר בהיסטוריה. היא קיימת כבר אלפי שנים. עבודת אלילים זו מיוצגת באמצעות הפירמידה המוכרת לנו, שמופיעה בין היתר בסמלי שטר הדולר ושאר סמלים בארצות הברית. אבל בפועל, כל מה שנקרא תרבות המערב, כל מה שנקרא תרבות המערב מבוסס על אותה שיטת פירמידה, ועל פולחן אותם אלילים, כולל התרבות הפגנית שנקראת התנועה הציונית, שקמה בדיוק מתוך אותה פירמידה, כולל התרבות הפגנית שנקראת המדע, כולל הפולחן האלילי שנקרא טכנולוגיה, מודרניזציה. ובתוך אלה נכללים כמעט כל ההרגלים היומיומיים של כל אחד מאיתנו כיום ובמהלך ה-300 השנה האחרונות. המוסדות האקדמיים, מה שנקרא השכלה כללית או השכלה גבוהה או תנועת הנאורות, זה נקרא בהתחלה. כל מה שאנחנו מכנים היום הרגלים ושגרת יומיום, כל זה נמצא בתוך הפירמידה, כולל מבנה הסולמות המוזיקליים שאליהם הרגילו את האוזן שלנו, כולל כל הניו אייג' לגווניו הרבים השונים, הרייקי, הקריאה בקלפים, התקשורים השונים עם צדיקים, עם עליונים, עם חוצנים, עם אוטיסטים, עם כל מה שלא יהיה, כולל האוויר שאנחנו נושמים היום. כולנו, כולל כל ההרגלים, הקלוקלים שלנו ביום-יום, זו עבודה זרה של אותה, בתוך אותה פירמידה, בתוך אותו מטריקס פרעוני. כל החבילה שנקראת תרבות המערב, על כל המסתעף ממנה, זוהי אותה עבודה זרה, אותו פולחן אלילי, פולחן, דת, אלילי, שמה שמסמל את אותו הפולחן הזה, זו תפיסת הפירמידה המצרית הפרעונית, עם כל הסמלים הנכללים בה, ועם כל הסמלים הנלווים אליה, כולל הנחש, הנשר, העית, הפרה הקדושה, העגל הקדוש, ועוד ועוד ועוד. תמצאתי את הנקודות המרכזיות בהרצאה אודות השליטה. כן, תורת השם תמימה, היא שלמה. תורת השם משיבת נפש, היא משיבה את הנפש. כי הפולחן האלילי של הפירמידה הפרעונית לוקח בשבי את הנפש. ורק היציאה מעבדות הפירמידה הפרעונית, מהעבדות לציונות, מהעבדות לתרבות המערב, להרגלים הקלוקלים היומיומיים שאנחנו כל כך כל כך אחוזים בהם. רק היציאה משם באמצעות הוראות שנתן לנו בחסדיו בורא העולם, רק היציאה משם משיבה לנו את הנפש. כי כל מי שהולך על פי ההוראות שנתן לנו בחסדיו הרבים, מי שברא את כל העולמות כולם, את כל היקום הזה, לומד מהוראותיו יתברך כיצד להשתחרר מאותה תפיסה פגנית נוראה. ובעצם כך זוכה לגאולה ולהשבת הנפש אל גוף הבשר. כן, תורת השם מלמדת אותנו בחסדי השם יתברך מהי אותה בנייה חופשית. חופשית ממצוות. מה זה? ומי מייצג את מה שנקרא אילומינטי, מוארים, מאירים, באלף? ותורת השם מלמדת אותנו כל זאת כבר הרבה הרבה שנים. הרבה הרבה שנים לפני שלאותו פולחן פגני מתועב שפל נתנו את הכינויים הללו. עוד לא חלמו לקרוא לו בנייה חופשית, בונים חופשיים, פרי מייסון, עוד לא חשבו ועוד לא חלמו לקרוא לו אילומינטי. אבל הוא תמיד סימל בנייה חופשית. חופשית ממצוות השם. חופשית מהשם. חופשית. מי שמעוניין בגאולה מוזמן ללמוד בעיון. מי שמעוניין לצאת מכלא הפירמידה, שישב וילמד מהו ליל הסדר, מהו זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זו היציאה מהפירמידה. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בחסדיו אודות אותם מיצרי כלא פגני, וכיצד ניתן להשתחרר ממיצרי הפירמידה ולצאת לחירות אמיתית. לא לחופש. חופש זה הפקרות. לחירות, לא לחופש, לחירות. לחירות עולם לא יוצאים באמצעות ארוחה משפחתית בזום. ממצרים של המחשפים הגדולים לא יוצאים עם הפירמידה בתוך היד. הזום משאיר אתכם בתוך הפירמידה, כי הוא הפירמידה. האינטרנט הוא אותה פירמידה. כל הטכנולוגיה, הננו-טכנולוגיה, זו אותה פירמידה. לא יוצאים מהפירמידה בתוך הפירמידה. ממצרים יוצא רק מי שמקבל על עצמו להיות עבד השם, ורק הוא לבדו בן חירות. לא עבודת הדולר האמריקני, לא עבודת הפרלמנט הציוני, לא הסגידה לרפאים ולמעבדות שלהם ולחומרים שלהם, או לשאר מיני הערב רב. לא זה יוציא אותנו ממצרים, אפילו אם נלבש לבוש חרדי. רק קבלה גמורה של עול מלכות שמיים תוציא אותנו מהמיצר השפל והנמוך שבחרנו לשקוע בתוכו ולהאחז בלבנים שלו בכל הכוח. רק להרפות מזה יאפשר לנו ללמוד בעיון את הוראות הבורא יתברך כיצד לצאת משם. ההוראות שהוריד לנו השם יתברך מיד לאחר שבוא נזכור חלקנו הקטן ביותר בחר לצאת ממצרים. חלקנו הקטן ביותר בחר לצאת ממצרים, ואז זכה מיד לקבל את ההוראות. לא את ההוראות של מדינה זו או אחרת, של פרלמנט זה או אחר, של רפאים אלה או אחרים. הוראות, לא של האקדמיה ולא של ספרי הלימוד, של כיתות א', שמחברת אותה אקדמיה, לא את ההוראות האלה. לא את ההוראות של המרכזים הכלכליים, הרפואיים שאר מוסדות האום, והאיחוד האמריקאי, האיחוד האירופאי, או כל איחוד אחר שנמצא בתוך הפירמידה. את ההוראות של מי שברא את כל אלה. ההוראות שהוריד לנו השם יתברך מיד לאחר שחלקנו הקטן מאוד בחר לצאת ממצרים. אותן הוראות ממליצות לנו להפסיק לבחור להחמיץ כל הזדמנות לצאת לחירות. לאורך כל השנים, אלפי שנים, נקראת בפנינו הזדמנות לצאת לחירות אמיתית, להיגאל גאולה אמיתית. וכל פעם אנחנו בוחרים להחמיץ כל הזדמנות כזאת. להפסיק להחמיץ כל הזדמנות כזאת. להפסיק לבחור בהחמצה. בפספוס, בהחמצה. בחירה חוזרת ונשנית כל פעם בהחמצה. יש לנו הזדמנות כל פעם מחדש, אבל אנחנו לא מרפים את העורף הנוקשה שלנו. יש לנו הזדמנות להרפות את עורפנו הנוקשה, לשרוף את ההחמצות הללו, לשרוף את החמץ הזה, לבער אותו בבערה, ולהעז לבחור לשנות את כל אותה שגרת יומיום מערבית. רק נקראת מערבית היום, היא מצרית, היא נמרודית. לשנות את כל אותה שגרת יומיום מערבית, מסגידתנו לבונים החופשיים ממצוות. עם חופשי ממצוות. מסגידתנו לתפיסת הפירמידה הפרעונית, הפגנית. מסגידתנו לבנייה חופשית ממצוות השם יתברך. ולבחור להיות, לצאת מהפירמידה ולהיות עובדי השם ושומרי כל מצוותיו. מספיק להחמיץ. מספיק להחמיץ. הגיע הזמן לבחור לשרוף את החמץ. זה דורש מאיתנו אך ורק אומץ והתבוננות. להפסיק להיות עצלנים ולהתחיל להתבונן, לעמול, וזאת עבודה, זה עמל, התבוננות זה עמל. ולהפסיק להיות שפנים, להתחיל לגייס אומץ, אומץ לעזוב את הרגלים הקלוקלים. להפסיק לברוח בגלל פחד מהשינוי והידבקות לנוחות מזויפת והרסנית. לבחור כל פעם מחדש לברוח אל תוך הפירמידה ולהתכנף שם בין כנפי הנשר לוסיפר. להפסיק לעבוד את הפירמידה ולבחור לצאת מתוכה ולעבוד את השם. לעבוד את השם זה להיכנע לו לחלוטין ולקיים את כל הוראותיו, את מצוות השם, את מה שהתורה שבעל פה מפרשת. כי את התורה שבכתב אין לנו יכולת להבין בלי פירושה שהוא התורה שבעל פה. חג מצות שמח, כשר ושמח לכל מי שבוחר באמת, כלומר מי שבוחר בהוראות הבורא, בורא העולמות כולם. אפרופו, בחירה. זו הבחירה האמיתית. ולא שום בחירה מדומיינת בין רע לרע, כפי שדמיינתם שאתם עושים אמש. ברחתם מקומה אחת בתוך הפירמידה לקומה אחרת, ותו לא. זה ליל הסדר. התורה שלנו יודעת אודות הבונים החופשיים, הבנייה החופשית, האילומינטי, הטמפלרים, וכל הכינויים לסיטרה אחרה שהתפתחו במהלך ההיסטוריה, עוד הרבה לפני שחלמו לתת להם כינויים כאלה. וזה ליל הסדר, וזה חג המצות, וזה ראש חודשים לכם בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. מי עתיד להיגאל? מעטים מתוך המעטים, אבל הבחירה בידינו. הבחירה לעבוד את השם יתברך היא בידינו. תמיד בחרו רק מעטים מן המעטים לעשות כך. גם עכשיו יבחרו מעטים מתוך מעטים. אבל יש לנו את היכולת כרגע עדיין לבחור להיות חלק מאותם מעטים. אז תבחרו נכון, כי הבחירה בידכם. ולא, הבחירה הזאת עדיין לא התקיימה, והיא לא מתקיימת בקלפיות של המדינה הציונית הארורה, של אותו המלאק שמשחק איתכם משחק בתוך אותה פירמידה. צאו מהפירמידה. חג כשר ושמח לכל מי שחפץ בחירות. עבד השם הוא לבדו חופשי.
שלום לכולם. ערב פסח, אני מניח שכולם עסוקים בלהתארגן. בין הדברים שאנחנו צריכים להתארגן אליהם זה חוץ מלנקות פיזית, טכנית, את הבית ואת הלב ואת המחשבות. אנחנו צריכים להתארגן להבנה של המשמעות של ליל הסדר. ובשיעור של היום אני אנסה קצת ככה לנגוע בעניינים שקשורים להגדה של פסח, דברים מהותיים ששווה מאוד ללמוד ולדעת עליהם. את השיעור הזה אני רוצה להקדיש לעילוי נשמתו של משה בן אברהם ונג'יה עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שזה יום היורצייט שלו, שזה יום היורצייט שלו, וכן לעילוי נשמתו של אביה של כלנית, שהתבשרנו רק היום שהוא נפטר, שהדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמתם. להבדיל, אני רוצה גם להקדיש את השיעור הזה לרפואה שלמה של שולמית בת אלברט וקורינה, ירפאה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות, ולכל חולי עמו בית ישראל שנדע רק בשורות טובות. בחודש הזה הוא חודש של גאולה, והוא בסימן של דברים טובים שצריכים לקרוא בעזרת השם. אוקיי, המצווה בתורה, מצוות ההגדה, נמצאת בצורה מפורשת בפסוק הזה בספר שמות פרק י"ג פסוק ח', והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מכאן המילה הגדה, הגדה מלשון הגד, לומר, ויצא לנו לדבר על כך שזה צריך להיות בצורה של שאלה ותשובה, הוא צריך לשאול, והיה כי ישאלך בנך והגדת לבנך. בנך כמובן זה לא רק בן זכר אלא ילדיך, הדור הבא. אוקיי, אני רוצה להתמקד עכשיו בחלק הזה של הדברים לפחות בעניין עניין גדול שנמצא בתוך המילה, אחת מהמילים הכי קצרות במשפט הזה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה, מה זה בעבור זה? אז נצרף לזה פסוקים נוספים, ואחרי זה נראה דברי חז"ל, ואני רוצה להסביר את העומק בעניין. בספר דברים, פרק ט"ז, כתוב כך, שמור את חודש האביב, ספר דברים. לפני זה ראינו שמות י"ג, עכשיו ספר דברים ט"ז. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר, במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז ככה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. עליו הכוונה היא על זבח הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים, וזבחת פסח להשם אלוקיך. לא תאכל עליו חמץ, איסור אכילת חמץ במשך שבעה ימים. ושימו לב למילים הבאות. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. אז במקור עליו הכוונה היא על קורבן פסח, אבל כשאין לנו בית מקדש ואין קורבן פסח, עדיין אנחנו מחויבים במצווה דאורייתא של אכילת מצה. כאן יש כינוי מאוד מעניין שהתורה נותנת למצות. היא מגדירה אותם כלחם עוני. לחם עוני. אז הפשט של הדברים, לחם עוני, יכול להיות לחם לא עשיר. זאת אומרת, מצה היא לחם בלי שמרים, בלי, לא, זה לחם מאוד פשוט, לחם עוני. הסבר נוסף בפשט של הדברים, לחם עוני זה לחם שעניים יכולים להרשות לעצמם, הם לא יכולים להרשות לעצמם אוכל מתוחכם, לחם שזה קצת יותר, אז המצה כאילו היא הלחם המינימלי. אני רוצה רגע, אחרי שהזכרנו את הפשט, להתמקד יותר בפנימיות של הדברים. כידוע, לכל פסוק בתורה, לכל מילה בתורה, יש ארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. ואחרי שהזכרנו את הפשט, בואו נעבור לרמזים היותר לדברים היותר פנימיים, וזה לדרש ולסוד. בואו נראה רגע מה המשמעות של לחם עוני ברובד הדרש. אז הגמרא במסכת פסחים בדף קט"ו עמוד ב' אומרת כך, אמר שמואל, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. שמואל, מחשובי המוראים בתלמוד, אומר שהמשמעות של המילה עוני, לחם עוני, זה לא מלשון עניות, אלא מלשון ענייה, שעונים, עונים עליו דברים הרבה, לענות. כמו שאלה ומענה לשאלה, או שיר שבו יש דואט ואחד שר והשני עונה לו, לחם עוני. לחם שעונים עליו דברים. מביאה הגמרא שמה במסכת פסחים, ברייתא שתומכת בשמואל, זאת אומרת ראיה לדבריו של שמואל, הוא קיבל אותה מרבותיו, והנה יש פה ראיה מברייתא. תניא נמי אחי, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. עונים עליו דברים הרבה. אז בברייתא כתוב יותר ממה ששמואל אמר. שמואל אמר, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים. בברייתא כתוב שעונים עליו דברים הרבה. רש"י, שם, בגמרא, אומר כך, מה זה שעונים עליו דברים? שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה. גומרים עליו את ההלל, זאת אומרת קוראים את כל ההלל. המושג לגמור את ההלל, משמעותו, יש לנו ימים שבהם אנחנו קוראים הלל שלם, בימים טובים, כמו למשל ביום טוב ראשון של סוכות, יום טוב ראשון של פסח, למעשה כל שבעת ימי הסוכות, ביום טוב ראשון של פסח, בחג השבועות, אבל, ובשמיני עצרת, אבל יש ימים שלא קוראים את כל ההלל. בראש חודש קוראים רק חצי הלל, זאת אומרת הלל מדולג, לא קוראים את כל הפרקים בהלל. והוא הדין בכל המועד פסח, קוראים הלל מדולג. רש"י מבאר כאן שכששמואל אומר לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים, והברייתא שעונים עליו דברים הרבה, אז הוא אומר שגומרים עליו את הלל, פירושו של דבר שאומרים הלל מלא. אבל לא רק זה, ואומרים עליו הגדה. נוסף על אמירת ההלל על הלחם עוני הזה, על המצה, אומרים עליו הגדה. כלומר, אנחנו רואים שיש קשר בין המצה לבין ההלל וההגדה. ולמעשה, ההגדה של פסח כולה נאמרת על המצה. על המצה. ולכן המצה נקראת לחם עוני. בגלל שעונים עליה דברים הרבה. אז בואו נראה כמה דברים נוספים שקשורים לזה, וזה יסביר לנו את התחלתה של ההגדה. מיד אחרי הקידוש, שזה הכוס הראשונה מתוך ארבעת הכוסות, נוטלים ידיים, חוזרים לשולחן, טובלים ירק ומברכים עליו, מכסים את השולחן ומתחילים את ההגדה. איך ההגדה מתחילה? אז ברוב הנוסחאות, ההגדה מתחילה במין הצהרה של כמה משפטים, שמוכרים אני מניח לכולם בשם הלחמה ענייה. אז כולם אומרים את המשפט הזה, הלחמה ענייה, דאכלו אהבתנו במצרים, אני אסביר את זה עוד מעט, אבל בנוסחת הרמב״ם, וכך נוהגים התימנים, וגם נדמה לי חלק מעדות המזרח, נדמה לי ש... במרוקו ככה נהגו, מוסיפים עוד שלוש מילים, והם מופיעים בנוסח של הרמב״ם, בהגדה של הרמב״ם, וכך גם אנחנו אומרים, בבהילו יצאנו ממצרים. הלחמאניה. זאת אומרת, מי הלחמאניה זה אותו דבר בכל הנוסחות, רק בבהילו יצאנו ממצרים, חלק מהאנשים אומרים את זה, חלק לא אומרים את זה. מה פירוש המילים? בואו נתרגם את זה. זה משפטים בארמית, וגם נסביר עוד מעט למה זה בארמית. בכל מקרה, הפירוש של המשפטים הם כאלה. בבהילו יצאנו ממצרים, בבהילו זה בבהלה, במהירות. לא בבהלה, בפחד, הפוך, יצאו ביד רמה, בגאווה, אבל בחיפזון. בבהילו זה בחיפזון. בבהילו יצאנו ממצרים. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט פתיחה להלחמה ענייה. יצאנו ממצרים בחיפזון. ועכשיו מתחיל המשפט הזה, הלחמה ענייה דאכלו אהבתנה בארד המצרים. נתרגם קודם לעברית, הלחמה זהו לחם העוני, זהו לחמה לחם עניה עוני, זהו לחם העוני, דאכלו אהבתנה, שאכלו אבותינו בארד המצרים. בנוסח שלנו כתוב כדנפיקו מארד המצרים, כאשר יצאו מארץ מצרים, ויש הבדל בניואנסים, בדקויות, אבל זהו הנוסח. בבהילו יצאנו ממצרים, במהירות יצאנו ממצרים, זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, או שאכלו אבותינו כשיצאו מארץ מצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל מי שחפץ, כל מי שרוצה, כפין זה רוצה, בהקשר הזה, כאן, במשפט הזה. כל דכפין יתה ויכול, כל מי שרוצה שיבוא ויוכל, יצטרף לסעודה הזאת, כל דצריך לפסח ייתה ויפסח, כל מי שצריך לעשות פסח יבוא ויצטרף לעשיית הפסח, שתה הכה, השנה כאן, הכה כאן, כלומר, היהודים אומרים את זה לאורך כל ההיסטוריה, ורוב הזמן, כולל עכשיו, היינו בגלות, ולכן אנחנו אומרים עכשיו כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל. לשנה הבאה בארץ ישראל, כך יהודים אומרים כבר 2000 שנה. בכל שנה ושנה הם מזכירים את התקווה שבשנה הבאה בארץ ישראל. שתה הכה עבדי, השנה, שתה הכה, השנה כאן אנו עדיין עבדים, לשתה דעתיה לשנה הבאה בני חורי. לשנה הבאה נהיה בני חורים. אני רוצה רגע להסביר כמה דברים, כי יש כאלה שצריך להסביר להם את זה. יושבים יהודים בכל העולם, בעזרת השם, בעוד כמה ימים, במוצאי שבת, ועושים סדר. עושים את סדר ליל פסח, ואומרים את המשפט הזה. עכשיו, כשאתה נמצא בגולה, דיינו מחוץ לארץ ישראל, ואומר, שתה הכה, השנה כאן, לשנה הבאה בארד ישראל, שנה הבאה בארץ ישראל. אז אם אתה בגולה, המשפט הזה מתקבל על הדעת. מה קורה אבל אם אתה יושב בארץ ישראל? אני זוכר שבילדותי נולדתי וגדלתי בירושלים, ואת רוב הסדרים, בעצם אני כבר לא יכול היום להגיד שאת רוב הסדרים בחיי עשיתי בארץ ישראל, אבל הרבה סדרים עשיתי בארץ ישראל. ובתור ילד אני זוכר שהיה לי קצת קשה עם העניין הזה של מה זה השנה כאן לשנה הבאה בארץ ישראל. אני בארץ ישראל, ובטח יאמרו את זה כל היהודים שזוכים לגור בארץ ישראל עכשיו. אז אם ישאלו את עצמם, אולי המשפט הזה לא רלוונטי כבר, הרי אנחנו כבר בארץ ישראל. אז אני רוצה להגיד על זה דבר חשוב, מאוד חשוב מבחינה השקפתית. לצורך זה אני אצרף משהו שהוא לגמרי בצד השני, בכיוון השני של מה שאנחנו חוגגים בליל הסדר. הוא כאילו נובע מאותה בעיה, ודרך זה נסביר את הכל. בתשעה באב אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ירחם, ינחם את ירושלים, העיר האבלה, החרבה, השוממה, היושבת וראש לחפוי, כי אישה הקרה שלא ילדה, וכן הלאה. ושוב אני זוכר את עצמי, בתשעה באב, אומר את הרחם, נחם, בתוך תפילת 18, ואני יושב בירושלים, ואני אומר, יושב על הרצפה ומתאבל על חורבן ירושלים בירושלים, ואומר, העיר החרבה, האבלה, השוממה. ושוב, בתור ילד, אני מסתכל מהחלון של בית הכנסת, בירושלים, רואה עצים ירוקים, רואה את ירושלים הבנויה לכאורה, שיש בה רחובות יפים ויהודים חזרו לגור בה, ושואל את עצמי, רגע, זה רלוונטי? והרבה זמן לא הייתה לי תשובה על זה. פשוט מתוך חוסר הבנה, חוסר בשלות להבין את עומק העניין. צריך לדעת. אני אתחיל מכאילו מתשעה באב, ודרך זה נגיע גם לעניין של פסח. בירושלים יש הרבה מאוד יישוב יהודי, בתים, שכונות יהודיות, יש הרבה בתים יפים בירושלים, ירושלים היא עיר יפה, יש הרבה בתים יפים שם, אבל יש בית אחד שחסר בירושלים. ועל הבית הזה אנחנו מדברים. כל עוד הבית הזה איננו, אז ירושלים היא אבלה, חריבה, שוממה, לא מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, מבחינה רעיונית, מבחינת מה שהיא צריכה להיות. ולכן זה רלוונטי להתאבל על ירושלים, גם בירושלים של ימינו. כי אנחנו מתאבלים על חורבן קדושת ירושלים, בית המקדש של ירושלים. דבר נוסף, כשאנחנו מתפללים על גאולת ישראל, אפילו בכל יום, בתפילת 18, שלוש פעמים ביום, אנחנו מברכים, נגיד, את ברכת רפאנו. אז שימו לב שהברכה מסיימת במילים, ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל. זאת אומרת, לא רק אם אני חולה, אני מתפלל על עצמי. גם אם ברוך השם אני לא חולה, ואף אחד מידידיי וחבריי ומשפחתי לא חולים, אני עדיין אומר את הברכה הזאת. למה? כי יש חולים בעם ישראל, ועליהם אנחנו מתפללים. כלומר, אני לא מתפלל על עצמי, אני מתפלל, תפילת 18 היא תפילה שתוקנה בשם כל ישראל, לכל ישראל, על כל ישראל. הוא הדין בכל הברכות. ולכן, כשאנחנו מדברים על כך שעם ישראל נמצא בגולה, אז נכון שחלק מסוים מעם ישראל, בערך קרוב ל-50% מעם ישראל נמצא בארץ ישראל היום. קודם כל, גם מי שיושב בארץ ישראל צריך לדעת שהוא בגולה. צריך להבין את המושג, המושגים השתבשו. המושג גולה אין משמעותו שלא נמצאים טריטוריאלית במקום שבו אנחנו צריכים להיות. המשמעות של המילה גולה זה שדברים נמצאים שלא במקומם. וכל עוד עם ישראל כולו לא נמצא בארץ ישראל, וכאמור המצב הוא שפחות מ-50% או קרוב ל-50% נמצאים בארץ, אבל הרבה מאוד יהודים נמצאים מחוץ לארץ, וזה אומר שברמה הלאומית אנחנו בגולה. וגם מי שנמצא בארץ ישראל, כשנמצאים בארץ ישראל בלי בית מקדש ובלי נבואה ובלי מלך מזרע בית דוד, אז הגולה לא נגמרה, אנחנו עדיין בגולה. ולכן אנחנו יכולים לומר בכל מקום שאנחנו נמצאים, ואומרים את זה גם בארץ ישראל, שתה הכה לשנה הבאה בארץ ישראל. השנה אנחנו כאן, לא רק כאן במובן המקום, אלא במובן המשמעות של הגלות, לשנה הבאה בארץ ישראל, בארץ הקודש, בארץ ישראל, לא רק פיזית טריטוריאלית, אלא בארץ ישראל כארץ הקודש. דהיינו, עם בית מקדש, עם נבואה, עם מלך מזרע בית דוד. כל עוד זה לא קורה, יש מקום בהחלט להמשיך לומר את המשפט הזה, גם בפסח וגם בתשעה באב. שתה הכה, השנה כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל. שתה הכה עבדי. וגם את זה צריך להסביר, וצריך להבין את זה נכון. מה זאת אומרת עבדים? אנחנו עבדים? אפילו אם אנחנו נמצאים היום בגולה. אנחנו לא עבדים. לכאורה. פה צריך להבין את המושג שנקרא חירות. מה פירוש לשתה דעתיה בני חורי? מה פירוש שפסח הוא זמן חירותנו? מה ההגדרה של חירות וממילא מה ההגדרה של עבדות? עבדות זה האנטיתזה של חירות. אז אני רק אומר, עכשיו אני לא ארחיב על זה את הדיבור, נתתי בעבר שיעורים ארוכים בעניין הזה של משמעות החירות בחג החירות. אפשר לשמוע שיעור שלם על זה בוורסיות שונות על הרשת. כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אמר לו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יציאת מצרים, הבשורה על יציאת מצרים, קודם כל, יצאה מהר סיני. שם הקדוש ברוך הוא פגש את משה רבנו על בסנה הבוער באש, שהיה בחורב, בהר סיני, הר חורב. ושם הוא שלח אותה למצרים ואומר לו, כשאתה מוציא אותם ממצרים, תביא אותם לכאן למה? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. וגם בהגדה של פסח אנחנו אומרים את זה. עבדים היינו לפרעה במצרים, נכון? אנחנו נאמר את זה בהגדה. ובהמשך אנחנו נאמר את ההלל. מה אנחנו אומרים בהלל? הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, עשינו מעבר. סוויץ' מלהיות עבדים לפרעה, ללהיות עבדי השם. כלומר, לא יצאנו מעבדות לחירות, יצאנו מעבדות לעבדות. רק במקום לעבוד להבל ולריק ולפרעו ולשטות של פתאום ורמסס, לבנות ערים שבסופו של דבר יקרסו, אנחנו עובדים עבודה משמעותית יותר, עבודה אמיתית יותר, וזאת החירות. ועל זה אמרו חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וזאת המשמעות של שתה הכה עבדי לשתה דעתיה בני חורי. השנה אנחנו עדיין עבדים. כלומר, עוד אין לנו חירות גמורה מכל ההתעסקות בהבלים. ואנחנו מתפללים שלשנה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נהיה בני חורים. בארץ ישראל, בארץ הקודש, לא פיזית בארץ ישראל. אלא לא רק פיזית, אלא פיזית ורוחנית בארץ ישראל. ולכן המשפט הזה כולו הוא לגמרי, סדרת המשפטים האלה הם רלוונטיים, וביארנו עכשיו ממש את הפתיחה של ההגדה. אז עוד פעם נסכם, או אני אחזור רק על התרגום פה. בבהילו יצאנו ממצרים, בחיפזון יצאנו ממצרים. הלחם העניה, זהו לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, בארץ מצרים, או כאשר יצאו ממצרים. כל מי שרוצה יבוא ויוכל, כל מי שצריך לעשות פסח שיבוא ויעשה פסח. השנה כאן בגולה, לשנה הבאה בארץ ישראל, בארץ ישראל, כפי שביארנו, שתה הכה עבדי, השנה כאן אנו עדיין עבדים, כלומר, אנחנו עדיין עבדי פרעה, עובדים, עבדים לשטות, ולשנה הבאה נהיה בני חורין, בעזרת השם, יסיר מעלינו השם את כל עול דרך ארץ של ענייני החומר, ונהיה פנויים לעבוד את העבודה האמיתית, את עבודת השם. אוקיי, בתוך כל העניין הזה, אני שוב רוצה לחזור למשפט הראשון, הלחמה עניה. זאת אומרת, לפני שאנחנו פותחים את ההגדה, לפני שאנחנו מדברים על ההגדה, ההגדה זה הסיפור של יציאת מצרים. שימו למה אנחנו עושים. עומד מי שמנהל את הסדר, ראש המשפחה, זה שעושה את הסדר, ומצהיר הצהרה בפני ציבור המסובים. הוא אומר להם, תראו, אנחנו הולכים עכשיו לערוך את הסדר, אני מכריז, זהו לחם העוני. על מה? למה הכוונה? למצה. ההגדה נאמרת על המצה, ולכן אומרים את המשפט הזה בתחילת ההגדה. הלך מעניה, זאת הכרזה. זהו לחם העוני. מה זה לחם עוני? שעונים עליו דברים הרבה. מה עונים עליו? נאמר עליו את הסיפור של יציאת מצרים, את ההגדה ואת ההלל. בסדר? זה עניין לחם העוני, וזה בעצם הפתיח של ההגדה. בואו נראה את דבריו של המהר"ל מפראג על הקטע הזה בהגדה. הלך מעניה, אומר המהר"ל, דהא קרא כתיב, שהרי הפסוק כתוב, בפסוק כתוב, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אותם בהוציאות ארץ מצרים. הפסוק הזה נמצא בספר שמות, פרק ט"ז, הוא לא מדבר על מצה. הפסוק הזה מדבר על המן שירד בבני ישראל כשהם היו במדבר. כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת צנצנת אחת קטנה, לשים בתוכה מן, עומר, לשמור אותו לזיכרון, להיסטוריה, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אותם בהוציא אותם ארץ מצרים. והכוונה היא כמובן למן. מביא את זה המהר"ל לומר להסביר למה אנחנו אומרים בתחילת ההגדה הלך מעניה, כדי שיראו את הלחם. יראו את הלחם, וכאן הכוונה היא ללחם שזה המצה. כמו שאמרנו, למה קוראים למצה? מצה היא לחם עוני. עונים עליו דברים הרבה. אז לפני שמתחילים את העניה, כלומר את אמירת הדברים, מצביעים על המצה או מראים את המצה ואומרים זהו הלחם, כי יש עניין לראות את הלחם. למען יראו את הלחם אשר אכלתי אותם והוציא אותם ארץ מצרים. אוקיי, מאמר זה מסביר המהר"ל, סידרו חכמים זיכרונם לברכה שיאמר, כדי לפרסם עניין הלחם הזה שזה המצה, ושהוא לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים, מפני שקבעו לסדר ההגדה על הלחם. אז זו ידיעה חשובה, אני לא יודע, לא חושב שרבים יודעים אותה. ההגדה נאמרת על הלחם הזה, על המצה. מפני שקבעו לסדר ההגדה על הלחם, כמו שדרשו לחם עוני שעונים עליו דברים. לפיכך מתחיל בלחם וקורא קרועה וללחם. כלומר, עורך הסדר קורא את הקרועים, את אלה שמוזמנים לשולחן הסדר, קורא קרועה וללחם, כדי שיהיה נראה שכל מה שיאמר אחר כך, דהיינו ההגדה והלל, הוא על הלחם שהתחילו בו. ואם היה מתחיל, מה נשתנה? מיד היה מתחיל את ההגדה, שזה מה נשתנה כפי שנראה עוד מעט, לא נראה שהוא אומר דברים אלו על הלחם, כאילו זה נראה שאין קשר, יש את השולחן ומה שיש עליו ויש את ההגדה. לכן אנחנו מצהירים את זה בתחילה, הלך מעניה, שהדברים נאמרים על הלחם. ולפי שאין זה רק דברי בעל הבית, שקורא את הכל אל הלחם כדי לספר עליו את ההגדה. זאת אומרת, זה כאילו לא חלק מההגדה עצמה, זה לא ההגד, זה לא הסיפור של יציאת מצרים, זה דברי בעל הבית. כיוון שזה דברי בעל הבית, כלומר עורך הסדר שקורא אל הכל, את הכל אל הלחם כדי לספר עליו את ההגדה, לכן זה בלשון ארמית, הוא בלשון שדרך לדבר אל בני ביתו בלשון ארמי, כי התקנה או הנוסח של ההגדה שנמצא בידינו נוסח בתקופה שאחרי חורבן הבית השני. השפה המדוברת באזור ארץ ישראל ובאזור של המקומות הקרובים שאלה לארץ ישראל שהייתה שם הגלות, הייתה לשון ארמי. זאת הייתה השפה שהציבור הכיר, שבני אדם דיברו בה. כמו שהיום למשל, כשאנחנו כאן בארצות הברית, אז השפה המדוברת היא אנגלית. וכשאנחנו אומרים ומסבירים דברים ליהודים שנולדו וגדלו וגרו כאן וזאת השפה שלהם, אז אנחנו מסבירים להם את הכל באנגלית, כי אחרת הם לא יבינו. באותה צורה, בתקופה ההיא שתוקנה האגדה, השפה המדוברת הייתה ארמית, למרות שידעו קצת עברית. זה בערך כמו שיהודים אמריקאים יודעים עברית של ימינו, שזה מאוד קלוש. אומרים את הנוסח בעברית, אבל צריך לבאר אותו, ואז מבארים אותו באנגלית בימינו. אז השפה המדוברת הייתה ארמית, גם בארץ ישראל, ולכן אמרו את לכן הנוסח שתוקן פה הוא בנוסח ארמי, הלך מעניה, ולא זה לחם עוני. אוקיי, אלה הדברים שיכולנו להגיד בעניין הזה, וזה ההסבר של הקטע הראשון, הלך מעניה. נעבור להגדה עצמה. אז אני רוצה לצטט את המשנה, כי צריך לדעת, ההגדה שמסודרת בידינו היום היא בעצם ציטוטים מהמשנה ומהתלמוד. אז בואו נלך למקור, למקור של ההגדה. המשנה במסכת פסחים, בדף י' משנה ד', מסדרת את הסדר של הכוסות בליל הסדר. אז צריך לדעת, יש לנו ארבע כוסות בליל הסדר. מתוך ארבעת הכוסות האלה, שניים הם לא מיוחדים לליל הסדר בכלל. שניים אנחנו, שני כוסות אנחנו שותים תמיד. אחד בוודאי. בכל שבת ובכל חג. הכוס הראשונה היא כוס שאומרים עליה את הקידוש. קידוש אומרים בכל שבת. על כוס של יין. הכוס הראשונה מתוך ארבעת הכוסות בליל הסדר היא כוס של קידוש. והיא דומה לכל כוס של קידוש בכל ליל שבת ובכל סעודת חג. תמיד אנחנו אומרים קידוש על היין. הכוס השלישית היא כוס של ברכת המזון. וכאן נוהגים שאם יש 10 אנשים, בכל אירוע, בוודאי בשבתות וימים טובים, יש נוהגים שאם יש 10 אנשים, עושים ברכת המזון על הכוס, עושים זימון ב10, והמברך מברך את ברכת המזון על כוס של יין. כך שגם הכוס הזו היא לא כוס ייחודית לליל הסדר. שני הכוסות הייחודיים לליל הסדר זו הכוס השנייה והכוס הרביעית. כאמור, הכוס הראשונה זה הקידוש, הכוס השלישית נאמרת אחרי האכילה, אחרי המזון, ועליה אומרים את ברכת המזון. הכוס השנייה היא הכוס המיוחדת שעליה נאמרת ההגדה. כי אחרי שעושים את הקידוש, כמו שאמרנו, עושים את הקידוש, שותים את היין בהסיבה, הולכים ליטול ידיים, טובלים ירק, מברכים עליו, מכסים את השולחן, ואז מוזגים את הכוס השנייה. לא שותים אותה, מוזגים אותה, היא נשארת הרבה זמן, היין נשאר בתוך הכוס למשך הרבה זמן, למשך כל קריאת ההגדה. המקור של זה נמצא כאן במשנה, במסכת פסחים בדף י', בפרק י' משנה ד'. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו. אז זה לשון המשנה. בואו תראו, יש הבחנות מסוימות בין לשון המשנה לבין ההגדה המוכרת לנו. אז בואו נלמד את המשנה ונבאר את זה. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו. את מה? את מה נשתנה? נראה עוד מעט. ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. אם הוא לא יודע לשאול, זה הבן הרביעי בהגדה, אז אביו מלמדו. מה מלמדו? הוא יכול ללמדו לשאול, ואז אב ישיב, או שהוא מלמדו את מה שהוא היה צריך לשאול, שהוא עדיין בינתיים לא יודע לשאול. מה הוא שואל? אז הנה המשנה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. אני קודם אקרא את השאלות כפי שהן כתובות בלשון המשנה, וזה שונה מאשר בהגדה במידה מסוימת, נראה עוד מעט, אחרי זה נחזור ונבאר אותם אחת לאחת. אם כן, השאלה הראשונה היא כך, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה? שאלה שנייה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. שימו לב לשאלה השלישית, כפי שהיא מופיעה במשנה. היא לא מוכרת לכם מהאגדה. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. תבדקו טוב, באגדה שלכם זה לא מופיע. עוד רגע אני אסביר. שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אלה הם ארבעת השאלות שנמצאות במשנה. ממשיכה המשנה, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. בתחילת המשנה כתוב, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. איך אביו מלמדו? לפי דעתו של בן. זאת אומרת, צריך להעריך את יכולת התפיסה וההשגה של הילד, ולהתאים את הסיפור ליכולת ההבנה שלו להבין אותו. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. עוד קטע אחרון במשנה פה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. כאמור, אנחנו רואים פה עכשיו את מה שמאחורי הקלעים של המגילה, של ההגדה. אנחנו מכירים את הנוסח בהגדה, אבל המשנה זה הבסיס לאופן שבו סודרה ההגדה בפועל. מה כתוב פה במשפט האחרון? שכל הסיפור שצריך לספר את סיפור יציאת מצרים אחרי השאלה של הבן, חייבת להיות בצורה הזאת, שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. כלומר, אנחנו צריכים לספר את סיפור ההצלה המופלא שהקדוש ברוך הוא בניסים ונפלאות הציל אותנו, אבל לפני שאנחנו מגיעים אל הרסקיו, אל ההצלה, אנחנו צריכים לתאר את עומק הצרה, את עומק הבעיה שממנה יצאנו. זה נקרא מתחיל בגנות, כלומר השלב הראשון של התשובה על השאלה מה נשתנה, שזה בעצם סיפור יציאת מצרים, זה לתאר את עומק המקום הלא טוב שהיינו בו, וההמשך מסיים בשבח ההוצאה, כלומר מהמקום הנמוך הזה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו למקום הרבה יותר גבוה. ודורש מארמי עובד אביעד שיגמור את כל הפרשה כולה. כאן המשנה מתייחסת לפסוקים שמופיעים בפרשת כי תבוא, בספר דברים. כשהיו מביאים את הביקורים בירושלים לבית המקדש, אז היו אומרים נוסח מסוים. מי שמביא את הביקורים היה אומר את הנוסח הזה. והנוסח מתחיל במילים, ארמי עובד אבי וירד מצרים והיה גורשם בבתי מעט. זה היה נוסח שאומרים אותו בבית המקדש, שהיו מביאים אחרי חג השבועות את הביקורים. הואיל והנוסח הזה מדבר על תחילת, כלומר אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהביא אותנו לארץ ישראל ונתן לנו אפשרות לאבד את הקרקע, והנה יש לנו פירות, ואת הפירות הראשונים, הביקורים, הדברים הראשונים שמבקירים, אנחנו מביאים לירושלים לקדוש ברוך הוא כדי להודות לו. אז שימו לב, אנחנו מודים לו על המצב הטוב העכשווי, אבל אנחנו מזכירים מאיפה זה התחיל. אז אחרי שהמשנה אומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח, היא אומרת, וזה המקום בתורה שממנו עליו בנויה ההגדה. הארמי עובד אבי, ומסבירים מי זה הארמי העובד אבי, זה לבן הארמי שרצה לאבד את אבי, לבן רצה לעקור את הכל, ואז ירדנו למצרים, והשתעבדו במצרים וכן הלאה. אוקיי, זאת המשנה. עכשיו בואו נחזור וננסה להבין את העניין של מה נשתנה. ההגדה, כמו שאמרנו, הגדה זה לא מלשון, זה לא באלף, זה בהי, זה לא אגדה, זה לא פיירי טייל. זה הגדה, מלשון הגד, לומר, והגדת לבנך. אבל ההגדה, ובארתי את זה אתמול בהרצאה ובשיעורים אחרים שנמצאים על הרשת, כדי להגיד, אתה צריך שיהיה לך מאזין על הקו. אם לא, אתה מדבר לקיר. כדי לייצר מאזין, צריך ליצור סקרנות אצל המאזין. ולכן, התורה אומרת לנו שהדברים צריכים להיעשות בצורה של שאלה ותשובה. כי ישאלך והגדת. ההגד הוא על השאלה. והגדת לבנך, כי למי צריך לספר? לדור הבא. אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו מכירים, אנחנו למדנו כשהיינו ילדים וגדלנו עם זה. הילדים הצעירים, זאת האחריות שלנו לצרף אותם אל העם היהודי. ובליל הסדר יש מפגש דרמטי של כל המשפחות בישראל עם הילדים הצעירים שלהם. הלילה זה בעצם מבחינה מסוימת מוקדש להעברת המסר לדור הבא. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו כבר אז ביציאת מצרים, והיה כי ישאלך בנך, הילדים שלך ישאלו אותך. הם ילדים יהודים, ילדים יהודים הם ילדים חכמים, ילדים יהודים חכמים שואלים שאלות. והם רוצים להבין. ואתם יודעים מה הם רוצים להבין? למה צריך להיות יהודי? זו השאלה. זו שאלה רלוונטית גם היום. לצערנו, בעיקר כאן בגולה, אבל לא רק. למה צריך להיות יהודי בכלל? מה העבודה הזאת לכם? בשביל מה אתם שונים מאומות העולם? השאלה הזאת מתעוררת ביתר שאת בפסח, כי אז אנחנו עושים דבר מוזר מאוד, שאף אחד בעולם לא עושה אותו. כמה ימים לפני פסח אנחנו מנקים את כל הבית, מדואגים שלא יישאר פירור אחד של חמץ. כל סגנון החיים במשך השבוע הזה משתנה, המניו משתנה, לא אוכלים לחם, לא אוכלים עוגות, לא אוכלים עוגיות, אוכלים מצות. ילדים שרוצים לעשות או התרגלו לעשות פחות או יותר, יש להם סגנון או דרך חיים, הרגלי חיים מסוימים, פסח, מבחינתם כילדים צעירים, אנחנו התרגלנו, כי כבר עשינו את זה הרבה שנים. ילדים צעירים בשבילהם זה שינוי גדול, אני רוצה לאכול, אבל אתה לא יכול לאכול את זה, אתה לא יכול לאכול את זה, צריך לאכול היום מצה. אז הוא רוצה לדעת למה. בצדק, נכון? המשימה הדרמטית של עם ישראל בלילה הזה, זה אם הם יצליחו או לא יצליחו להעביר את המסר של מה זה להיות יהודי לדור הבא. ולכן אנחנו עושים כל מיני דברים כדי שהם ישאלו. לא צריך הרבה. בדרך כלל הם שואלים לבד. עכשיו יש את ארבעת הבנים, כל אחד שואל, החכם, התם, הרשע, שאינו יודע לשאול, כל אחד שואל בסגנונו שלו. דיברתי על זה בעריכות בשיעור בפני עצמו. אני עכשיו רוצה להתמקד בשאלות ובתשובות. אז המשנה נותנת לנו פה ארבע שאלות. בואו נראה את השאלות כפי שהן כתובות במשנה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. מה פירוש? בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה? אז בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ, בוודאי. כלומר, אוכלים לחם. אבל מי שרוצה לאכול מצה בכל יתר ימות השנה, יכול גם לאכול מצה. זאת אומרת, בכל הלילות אפשרי לאכול חמץ ומצה. בכל לילות השנה. אבל הלילה הזה כולו מצה. אין חמץ, רק מצה. אז זאת השאלה. השאלה הראשונה ישנה על האוכל הבסיסי ביותר. לחם. למה אי אפשר לאכול לחם? למה בכל לילה מותר ובלילה הזה לא? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. בכל סעודה, בכל יום מימות השנה, אנחנו אוכלים סלט. ירקות זה סלט. שאר ירקות, סלט. זאת אומרת, אפשר לאכול כל דבר. עגבניות, מלפפונים, בצל, חסה, כל דבר. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, אין מגבלה ואפשר לאכול מה שרוצים, אבל בלילה הזה אנחנו חייבים לאכול מרור. לא רק מרור, אבל אנחנו חייבים לאכול מרור. למה? שימו לב לשאלה השלישית שכאמור לא מופיעה בהגדה. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל. קודם אני אסביר את המושגים. בשר צלי זה ברביקיום. שלוק, מבושל, זה ברוטב, במים, במרק. הלילה הזה כולו צלי. בליל הסדר לא אוכלים בשר רגיל, אלא רק בשר צלי. רק בשר בקר צלי. מה הפשר השאלה הזאת? קודם כל, למה היא לא מופיעה בגדה שלנו? דבר שני, מה פירוש המילים? אז אני אסביר. הקטע הזה לקוח מהזמן שבו בית המקדש היה קיים. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היה קורבן פסח. וכשהיה קורבן פסח, יש מצווה דאורייתא, כשהיה אפשרות להקריב קורבן פסח, יש מצווה מן התורה לאכול כזית בשר מהקורבן, קורבן פסח, והבשר הזה חייב להיות צלי, אסור לבשל אותו, אסור לעשות אותו בצורות אחרות, אלא רק צלי. וכמובן, אם כך, השאלה היא, בזמן שנניח שאנחנו חוזרים אחורה לזמן של ימי הבית השני, או בית ראשון, אז בוודאות זה מקום לשאלה של הילד שגר שמה, שחי שמה, והוא שואל, למה אני לא יכול לאכול שניצל עכשיו? למה אני לא יכול לאכול סוג אחר של בשר אפוי, לא צלוי? אז אומרים לו, אי אפשר, זה פסח. בימינו אין קורבן פסח, כי אין בית מקדש, ולכן מאחרי חורבן הבית השני, השאלה הזאת היא לא מעשית להישאל על השולחן בליל הסדר, ולכן במקום השאלה הזאת צריך שיהיו ארבע שאלות. אז במקום להשמיט אותה לגמרי ואז יהיו רק שלוש שאלות, הכניסו שאלה נוספת, וזה צורת הישיבה שצריכה להיות בהסיבה. זאת אומרת, לא יושבים זקוף על הכיסא, אלא יושבים במין נחת כזאת, כמו שמלכים יושבים ומשעינים את יד שמאלם על משענת, על קרית, ואוכלים במין אווירה של מלכות. זה נקרא שצריך, שאוכלים בהסיבה. אז למה בכל הלילות אנו יושבים, אוכלים בין יושבים ובין מסובים? כלומר, אין חובה לשבת בצורה כזאת, והלילה הזה כן יש חובה כזאת. כאמור, השאלה הזאת לא הייתה במקור במשנה, רק אחרי שבית המקדש לא קיים ואין אכילת קורבן פסח, אז במקום השאלה הזאת על שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי, שמו את העניין של יושבים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. השאלה האחרונה, כפי שהיא מופיעה בסדר של המשנה, שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. ההטבלה בחרוסת ובחומץ, מי שנוהג ככה, יש בזה מנהגים שונים, היא חובה פעמיים בלילה הזה. ביתר הלילות אנחנו יכולים לטבל את המאכל שלנו בכל מה שאנחנו רוצים, פעם אחת, יותר מפעם אחת, אבל פה בלילה הזה צריך להטביל שתי פעמים. כלומר, שימו לב, כל השאלות הן מסביב ללחמה אניה, כלומר לשולחן, לסעודה. השאלות הן שאלות, למה הארוחה היום, בגדול, למה הארוחה היום שונה מיתר הארוחות של כל השנה? אפשר כמובן את השאלות האלה לשאול בארבע רמות, ברמת הבן החכם, הבן הרשע, הבן התם והבן שאינו יודע לשאול, אלה הם בכל מקרה אלה השאלות, ושימו לב להמשך, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, התשובה היא לא אחדותית. בגדול התשובה היא לספר את הסיפור של יציאת מצרים, אבל היא חייבת להיות מותאמת ליכולת השכלית של הילד. התורה מחייבת את זה. והגדת לבנך פירושה של דבר שהדברים שתגיד צריכים להגיע אל תודעתו של הבן. לצורך זה, זה צריך להיות מותאם ליכולת שלו להבין אותם. אז זה מה שכתוב כאן במשנה. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, אחת ההחמצות הגדולות ביותר שקיימות בחינוך בכלל, לא עלה לסדר, זה מערכת חינוך עם מתודת חינוך אחדותית. זה לא הזמן עכשיו לדון בזה, רק צריך לדעת. זה לא נכון וזה גם לא עובד. יש לי סדרת הרצאות על חינוך, והן בנויות מסביב לפסוק בסיס בתנ"ך, בדברי חוכמתו של שלמה המלך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. פסוק בספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו. אין מתודת חינוך שיכולה להתאים לכולם. יותר מזה, אין מתודת חינוך שיכולה להתאים אפילו לא לשני אנשים. כל שכן ל-15, 20, 40 ילדים בכיתה. כל אחד יש לו את האישיות שלו, את יכולת ההבנה שלו, וחינוך האמיתי הוא לא סתם לשטוח ידע, קבל את זה איך שאתה רוצה, אלא המחנך האמיתי הוא מחנך שדואג שכל אחד לפי יכולתו השכלית יבין את הדברים והדברים יגיעו אליו. ואנחנו לומדים את זה, רואים את זה כאן. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, כלומר אתה לא יוצא ידי חובת אגדה אם אתה לא מצליח להגיע אליו, אל דעתו, אל יכולת ההבנה שלו. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. דבר נוסף, מאוד מהותי, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז קצת דיברנו על זה קודם, אני עכשיו ארחיב על זה טיפה את הדיבור. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? אז כמו שאמרנו, בגדול אנחנו מדברים על ההצלה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מן המצרים, הציל אותנו מעבדות מצרים. לפני שמדברים על ההצלה, צריך לדבר על השפל, המקום הנמוך, לא רק פיזית, המקום הנמוך מבחינה אנושית שהיינו בו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כי ככל שהמצב היה יותר ירוד, ההצלה הייתה יותר חיונית, קריטית, בעלת ערך. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אוקיי, אנחנו נעבור מהמשנה אל דברי הגמרא שדנה בעניין הזה, וזה יסביר לנו עוד חלק מההגדה שאנחנו אומרים. כאמור, אנחנו עכשיו מבארים את מאחורי הקלעים של ההגדה. אז כידוע, כשאנחנו גומרים את המן השתנה, נכון? הבן שואל את השאלות, מה הקטע הבא? עבדים היינו לפרעה במצרים. בואו אראה לכם מה אומר, עבדים היינו לפרעה במצרים, זאת אומרת, זו התשובה על השאלה מה, למה הלילה הזה שונה, כי היינו ברמה הלאומית במקום מאוד נמוך, היינו עבדים לפרעה במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. בואו תראו דבר מעניין, שמי שיודע אותו יוכל להבין טוב יותר את האגדה. נעבור לגמרא על המשנה הזאת במסכת פסחים. אז הגמרא במסכת פסחים בדף קט"ז עמוד א' אומרת כך. היא מביאה את הציטוט מהמשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שואלת הגמרא, מהי בגנות? מה זה? זאת אומרת, מתחיל בגנות, מתחיל בדבר הלא טוב. גנות, גנאי, דבר לא טוב, לא ראוי. מהי הגנות המדוברת? מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? מהי הגנות המדוברת? זאת שאלת הגמרא. שימו לב, הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לשמואל, שניים מענקי האמוראים בתלמוד, רב ושמואל, וכל אחד מהם מראה פה זווית מיוחדת או שונה, לכאורה שונה, של עניין הגנות. רב אמר, מהי הגנות? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. זה הגנות שבה צריך להתחיל את האגדה. ושמואל אמר, עבדים היינו לפרעה במצרים. עכשיו, בהגדה של פסח תמצאו את שני הדברים האלה. זה באמת מתחיל מעבדים היינו לפרעה במצרים, אבל בהמשך יש את הקטע הזה, בואו נראה, הנה הקטע. בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה אגב יופיע קצת יותר מאוחר, כי מיד אחרי מה נשתנה, אנחנו מתחילים ממה שאומר שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז אנחנו בעצם אומרים את שני הדברים, אבל איך אנחנו מתחילים את התשובה על מה נשתנה, מה הקטע שמיד אחרי, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה הקטע שאתם רואים כאן לפניכם. כאמור, בגמרא כתוב שזו עמדתו של שמואל, זוהי הגנות. הגנות היא העבדות שהיינו עבדים לפרעה במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. לפי רב, מהי הגנות? אני אחזור ואראה לכם את זה. הגנות היא, דבר שנאמר אותו בהמשך האגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. בואו נחזור לגמרא. המשנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. דנה הגמרא, מה טיבה של הגנות? ואני, אחרי שקראנו את דברי רב ודברי שמואל, בואו נסביר את העומק של הדברים. רב מדבר על העובדה שבני ישראל, או עם ישראל, בתחילה היו עובדי עבודה זרה. הגנות לפי רב היא גנות רוחנית. היא גנות שבו אנחנו היינו רחוקים כל כך מידיעת האמת. עבדנו עבודה זרה. לפי שמואל, הגנות היא שהיינו עבדים פיזיים לפרעה, ועכשיו אנחנו לא עבדים. כלומר, בעוד שרב מדבר על המצב הנגטיבי הרוחני, שהיינו עובדי עבודה זרה, שמואל מדבר על המצב הנגטיבי הפיזי לכאורה, הטכני, היינו עבדים לפרעה. במה המחלוקת ביניהם? אז קודם כל צריך לדעת שאין מחלוקת. עובדה שההגדה של פסח מביאה את שני הדברים. אמנם היא מתחילה מדבריו של שמואל, מעבדים היינו, אבל היא גם כן מזכירה את העניין שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז בואו נסביר את זה. דרך זה אני רוצה פשוט להתייחס לשאלה שתמיד עולה ותמיד ראוי להתייחס אליה, וזה העניין של מחלוקות. המחלוקות בחז"ל הן לא מחלוקות של אחד אומר כך, והשני אומר לא, 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 אתה לא צודק, אני אומר אחרת. יש כלל שהוא נכון בכל המחלוקות של חז"ל, בעיקר זה נאמר על דברי בית שמאי ובית הלל, אבל זה נכון כמובן לכל גדולי התנאים והמוראים שדבריהם מופיעים בתלמוד. והדברים הם, המשפט הידוע, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא שאחד צודק והשני לא צודק. אחד אומר, זה נכון, ומה שאתה אומר זה פשוט לא נכון. אלא כל אחד מבעלי המחלוקת מודה שיש גם מקום לומר את מה שאומר חברו. רק הוא חושב שהדבר הזה יותר מרכזי. מבינים את ההבדל? זה לא חלילה שהוא אומר, לא, לא נכון, אתה לא צודק, אני צודק. אלא גם אני צודק וגם אתה צודק, רק אני יותר צודק. לא יותר צודק, אלא ההדגשה שאני אומר היא יותר, היא יותר המשמעות, היא יותר ההדגש של הדבר. בואו נסביר את זה כאן על המחלוקת הזאת. רב ושמואל היו אגב חברים טובים, היו תלמידי חכמים ברמות שקשה להבין בכלל, וכיבדו מאוד אחד את השני ואת דבריו ואת עמדותיו אחד של השני. בואו נראה רגע על מה הם חולקים כאן. רב אומר שהגנות, כלומר עם ישראל עבר ממצב לא טוב למצב מעולה ממנו. על מה מדובר? רב אומר, הדבר המרכזי שקרה בשינוי שחל זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אנחנו עבדנו דבר לא נכון. זה נקרא עבודה זרה. עבודה הכוונה היא לא לעבודה פיזית רק, אלא לעבודה רעיונית. בואו נבין, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו אומרים את זה כל יום. בואו רגע נחזור על המשפט הזה, זה יעזור לנו לכוון כל פעם בקריאת שמה כשאנחנו אומרים את זה. המשפט האחרון בקריאת שמה, בפרשת ציצית, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. למה? להיות לכם לאלוהים. בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים. בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? כדי להביא אותנו להר סיני. ולכן גם בהר סיני, המילים הראשונות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. למה הוצאתי לך מארץ מצרים? כדי להגיד לך את זה עכשיו, כאן, בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך. כלומר, כל יציאת מצרים הייתה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אומר רב, שכשאנחנו מסתכלים בגדול על התמונה של מה קרה ביציאת מצרים, מה שקרה, שם התרחש הסוויץ', שם התרחש המעבר הדרמטי בין לעבוד הבל וריק, לבין לעבוד את הדבר האמיתי. זה הדבר המרכזי. זה נקרא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הגנות זה המצב הכל כך רחוק וכל כך לא נכון שבו היינו לפני מתן תורה, לבין המצב שאנחנו עכשיו יודעים את האמת ואנחנו עושים את העבודה האמיתית, את העבודה הנכונה. לכן אומר רב, כשהמשנה אומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זוהי הגנות והשבח. הגנות זה המקום הכל כך רחוק מבחינה רעיונית, פילוסופית, תרבותית שהיינו בו, מול המקום האמיתי שאנחנו בו אחרי יציאת מצרים. בגדול, זאת ההסתכלות של המקרו. זו הסתכלות נכונה. זה בעצם כל הבשורה או כל הדבר הגדול שעושה את עם ישראל למה שהוא. והוא בהתחלה לא היה ככה. מה זאת אומרת בהתחלה? אז צריך לדעת. שהמתחילה עובדי עבודה זרה מתייחס, כמו שהאגדה בעצמה אומרת, לתרח, אביו של אברהם, ואברהם אבינו, בילדותו, היה עובד עבודה זרה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבותינו, הכוונה היא אברהם. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זו הבנה אחת של מה זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. דבר נוסף שנמצא בתוך זה, זה שאומנם אברהם האמין באל אחד ויצחק ויעקב והשבטים, אבל כשבני ישראל היו במצרים, במעבר ההתפתחותי מקבוצה של 70 יורדי מצרים שירדו עם יעקב עד למצב של 600 אלף יוצאי מצרים, לאורך התקופה של 210 השנים שהיינו במצרים, רוב עם ישראל עבד עבודה זרה, חוץ משבט לוי. שבט לוי מעולם לא עבד עבודה זרה, אבל יתר השבטים וילדיהם היו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו מתייחס לשני דברים, הן לאברהם, בנו של תרח, שכך גידל אותו על עבודה זרה, והוא התקרב, והן למצב שבו צאצאיו של אברהם במצרים, רובם היו עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה הגנות והשבח, לפי רב. אז הוא מסתכל כאמור על המקרו, ובמקרו בוודאי זה נכון, ושמואל בוודאי מסכים איתו. אלא ששמואל אומר שהואיל ואנחנו עוסקים עכשיו בליל הסדר, אז אנחנו לא יכולים להסתכל על המקרו, למרות שהמקרו נכון. אנחנו צריכים להסתכל על להתמקד באירוע הספציפי שנקרא יציאת מצרים. ולכן אנחנו צריכים להתחיל מעבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם. העבדות לפרעה במצרים אגב גם היא הייתה בשתי רמות, גם בחומר ובלבנים טכניים, לבנות את אותם מגדלי הבל של פיתום ורעמסס, שהיו גומרים לבנות את המבנה, הוא היה מתמוטט, כי התכלית של העבודה לא הייתה המוצר, הפרודוקט, אלא לשעבד את האנשים, כדי שיחלש כוחם, והם לא משנה. זה מה שהם רצו לעשות. אבל זה לא רק היה זה. כל מי שמסתכל ברמה הפנימית יותר, ברמה של המדרשים, יוכל לראות שהעניין של עבודת הפרח הפיזית לא מקבל את מקום מרכזי. המקום המרכזי מקבל אותם 49 שערי טומאה שהיו במצרים. אותם 49 מדרגות הטומאה, טומאת מצרים. ולכן גם בעבודה במצרים, העבדות לפרעה היא לא רק עבדות, העבדות שהביטוי הפיזי שלה זה עבודה בידיים ובחומר והתמקדות בחומר, אבל היה פה גם מעטפת פילוסופית מעוותת של עבודה זרה. פרעה עשה מעצמו עבודה זרה, וכשעבדנו לפרעה, אז עבדנו לתדמית של פרעה בעיני עצמו כאל, כבעל כוח. ואומר שמואל שזה הדבר שאנחנו צריכים להתמקד בו. זה נקרא הוציאנו מעבדות לחירות. זה נקרא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. העבדות לפרעה. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועכשיו אנחנו לא משועבדים לפרעה. עכשיו צריך להבין עוד פעם, לפי ההבנה הזאת, העבדות לפרעה היא לא רק לעבוד בחומר ובלבנים, אלא לעבוד את אלוהי מצרים. אלוהי מצרים זו אותה תרבות מעוותת שבה החזות של הכל זה החומר, והדיקטטור שעומד בראש המערכת הוא פרעה, לא במקרה הסמל של המצרים, או הדבר שהכי מחובר אסוציאטיבית עם מצרים, זה הפירמידה. כי זאת הייתה תפיסת העולם. מה זה פירמידה? בפירמידה יש הרבה מאוד אבנים בשורה התחתונה. מעליהם, בקומה שעליהם, יש קצת פחות אבנים. על כל שתי אבנים עומדת אבן אחת. וכן הלאה, הפירמידה הולכת ומגיעה לחוד. כאשר למעלה למעלה בשפיץ נמצא המלך, פרעה. זה בדיוק מבטא את תפיסת העולם הפילוסופית. החומר, העבדות, אתה עבד. עכשיו, אם תהיה עבד מאוד מצטיין, נעשה אותך ממקף, אבל עבד, עבד ממקף. אתה תהיה אחראי על 10 עבדים, בשיטת הפירמידה. תצטיין יותר, נעלה אותך בדרגה. תהיה מפקד של הממקף. כאשר בחוד עומד הפרעה, פרעה. זאת פילוסופיה של עבדות, שאגב, קיימת גם היום, בעולם המודרני. גם היום, זאת אומרת, צריך להבין, אני אומר משפט שהסברתי אותו בארצות אחרות, כך עכשיו אני רק אומר אותו. מצרים זה לא שם של מקום, לא רק. מצרים זה שם של מושג, של תפיסת עולם פילוסופית. מצרים זה מיצר, זה מקום צר שכולם לחוצים בתוכו, מצרים. אנחנו יצאנו ממצרים, כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אנחנו לא יצאנו ממצרים בעצמנו. לא יכולנו לצאת בעצמנו. מעולם לא ברח עבד ממצרים. אי אפשר לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל הוא הוציא אותנו. והוא הוציא רק אותנו. וזה המשפט. מי שלא יצא ממצרים, עד היום נמצא במצרים. מי שיצא ממצרים, לא יכול לחזור לעולם יותר ממצרים. זה נקרא שהוצאת אותנו ממצרים לחירות עולם. במילים אחרות, זה בלתי הפיך. מי שיצא ממצרים לא יכול לחזור למצרים. It's irreversible. הועיל ורק אנחנו יצאנו ממצרים, ומי שלא יצא ממצרים עדיין במצרים, זאת אומרת שכל העולם נמצא במצרים. ומה זה מצרים? מצרים זה החומר שנותן חזות מצג שווא שכאילו ככל שתצליח לפתח אותו ולהתעסק בו ולהגיע להישגים בו, אז אתה במדרגה יותר גבוהה ממי שהצליח פחות ממך, בשיטת הפירמידה. אבל הכל זה בעצם החומר, והחומר בתפיסת העולם האמיתית הכוללת הוא רק חלק, הוא רק אמצעי למטרה שהיא הרוח. זאת נקראת יציאת מצרים. ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. וזה ההמשך, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים עד היום הזה. כמו שכל העולם משועבד לפרעה במצרים עד היום הזה, חוץ מעם ישראל שיצא ממצרים. זה ההבנה האמיתית של המתחיל בגנות ומסיים בשבח, וזה האופן שבו אנחנו צריכים להבין את מה קרה ולספר אותו לילדים שלנו. עכשיו הילדים שלנו, שימו לב, אני אומר פה דבר שהוא טיפה ככה מחייב. הילדים שלנו הם ילדים חכמים, הם ילדים יהודים חכמים. אי אפשר למרוח אותם, אי אפשר למכור להם לוקשים. ולכן, כשהם שואלים אותנו פה את שאלת השאלות של מהות העם היהודי, מה העבודה הזאת? למה עושים את זה? אנחנו צריכים לדבר בקול מאוד ברור. ולהסביר בצורה בוטחת מדוע זאת האמת, ולמה אנחנו כהורים רוצים מאוד שילדינו לא רק יהיו בריאים פיזית, אלא גם יהיו בריאים רוחנית, ויחיו חיים על פי האמת. אנחנו חייבים להעביר את המסר בצורה ברורה ובוטחת, והילדים שלנו יכולים לזהות בקלות אם אנחנו בטוחים במה שאנחנו אומרים, או שיש לנו ספקות. ואם יש לנו ספקות בעצמנו, איך נעביר את זה לילדינו? לכן ההגדה של פסח זה עסק מאוד מאוד מחייב. צריך להתכונן לפסח. לא רק בלנקות את הבית. בלייצב את השקפת העולם האמיתית, כי אתה עומד למבחן. יש לך בחינה בפסח. אתה יודע מי הבוחן? הילדים שלך. הם יבחנו כמה אתה אמיתי וכמה אתה רציני וכמה אתה באמת בטוח. ואם תגלה סימני ספק וסימני היסוס, זה יעבור אליהם. ואם לך יהיה קצת שאלות, להם יהיה הרבה שאלות. זאת אחריות עצומה. לכן חשוב שאנחנו נלמד את מה שאנחנו לומדים עכשיו. אוקיי, זמננו קצת ככה חורג כרגיל. אני אנסה להוסיף רק עוד דבר אחד, שגם עליו יש שיעור שלם בפני עצמו באופן מאוד מורחב. אבל בכל זאת אני לא חושב שאפשר להתיימר לתת שיעור על ההגדה של פסח בלי לדבר על הקטע הבא. כל קטע הוא חשוב, אבל הקטע הבא אני מרגיש שאנחנו פשוט חייבים. וזה, והיא שעמדה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מכירים את זה? בטח שמכירים. כמה טוב שיש שירים. אם לא היה שירים, איך היינו בכלל זוכרים את המשפט הזה? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וזה דבר מאוד מאוד גדול מה שכתוב כאן. אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא רק על גאולת מצרים, שהוא הציל אותנו מפרעה. הדבר שאותו אנחנו מייצגים בעולם מושך אש, הוא לא פופולרי. כולם שונאים אותו, את הדבר שאותו אנחנו מייצגים, ולכן הם שונאים אותנו. ולכן הם רוצים לחלותינו. למה יש אנטישמיות? בגלל השמיות. אנטי שם. זה נגד השם. אני לא עושה משחק מילים. שם בנו של נוח, שם בנו של נוח, שאברהם היה עשירי לנוח דרך שם, ולכן אנחנו נקראים אומה שמית. אבל השם של שם בעצמו, כשנוח נתן לבן שלו את השם שם, זה לא סתם. שם זאת הגדרת המהות של הדבר. כל שם, שם אמיתי, זה הגדרת המהות של הדבר שמקבל את השם. הקדוש ברוך הוא בתורה נקרא השם. יש פסוק, ליראה את השם הגדול והנכבד הזה, את השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא נקרא כך. חוץ מכל השמות שיש לקדוש ברוך הוא בתורה, הוא גם נקרא השם. ה-ש-מ. נוח קרא לבנו שם כי שם היה מופקד על פרסום שם האלוקים בעולם, כמו שהוא נותן לו בברכה. ברוך השם, אלוהי שם, ויהי כנען עבד למו. יפת אלוקים ליפת, וישכון האלוקים באוהלי שם, ויהי כנען עבד למו. שם אחראי על הגדרת המהות של תכלית הבריאה, השם של הבריאה. אנחנו עם השם. האנטישמיות היא לא התנגדות אלינו טכנית, אלא התנגדות למה שאנחנו מייצגים. לכן שונאים אותה. ורוצים לחלוטנו בכל דור ודור. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וזה הנס הכי מדהים בעולם. שכל אדם שיכול רק 5 דקות להתבונן בנתונים, לעשות שקלול, יגיע למסקנה חד משמעית, יש ניסים בימינו. כי אנשים אומרים, פעם היה קריאת ים סוף וזה, איפה הקדוש? למה היום אין ניסים? אין ניסים. הנס הכי גדול בעולם, 3 מילים. עם ישראל חי. זה הנס הכי מדהים שיש. אין שום סיבה שעם ישראל יחיה. הסיבה היחידה זה מה שכתוב פה בהגדה. הקדוש ברוך הוא מצילנו בידם. בהגדה של פסח אנחנו מדברים על יציאת מצרים. שם הייתה ההצלה המופלאה, מעולם לא ברח עבד ממצרים, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מיד פרעה. אבל אנחנו מודים לו, וזה והיא שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו, שלא אחד, לא רק פרעה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אין לי הרבה זמן, בואו ננסה ב3 דקות להראות כמה דברים מאוד מעניינים מסביב לווהי שעמדה. מה זה והיא? מי זאת היא? מי זאת היא שעמדה? זה קצת בעיה עם שירים. זה יפה, כי זה באמת נותן איזה פרסום לאיזה קטע מסוים. כמו שאמרתי, בלי השיר, לא הרבה אנשים היו זוכרים בכלל שזה ציטוט מהגדה של פסח. אבל הבעיה עם שירים זה שהם מצטטים קטע והם לא נותנים אותו בתוך ההקשר. אתם יודעים מה כתוב בהגדה של פסח לפני הווהי שעמדה? אז בואו נראה את זה. כך זה כתוב. המשפט שלפני והיא שעמדה, משפט קצר. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זאת היא? ההבטחה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. היא ההבטחה הזאת. איזו הבטחה? מתי הוא הבטיח? למי הוא הבטיח? על מה מדובר? כמו שאמרתי, זה יופי לשיר שירים, זה יופי להגיד את האגדה. צריך להבין על מה מדברים. אז בואו נלמד רק את הקטע הזה, כי עכשיו לא נספיק יותר מזה. בואו נלמד את זה. איפה נמצאת ההבטחה הזאת? על איזו הבטחה מדובר? מה זה ברוך שומר הבטחתו לישראל? איזו הבטחה? אז הנה זה. זה נמצא בספר בראשית. ההבטחה הזאת. ההבטחה הזאת ניתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. בואו נדפדף לספר בראשית, פרק ט"ו. פרשת לך לך, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. שימו לב למילה הבאה, 3 אותיות, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת ההבטחה. ההבטחה היא ש... הם אומנם יהיו גרים, ילדיך, אברהם, ילדיך, אותו אעשך לגוי גדול, הגוי הגדול שאני אעשה ממך, יתהווה כגר בארץ לא להם. הם יהיו שם לא רק גרים, אלא עבדים, ולא סתם עבדים, עבדים מעונים. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. 400 שנה. ועכשיו באה ההבטחה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז קודם כל תפשט, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, זה הבטחה להעניש את אלה ששעבדו ועינו אותם. כמו שבאמת קרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח ושמר את הבטחתו וקיים אותה, הוא העניש את פרעה בעשר מכות מצרים, ואחרי זה הטביע את פרעה ואת כל חילו בים. זה נקרא וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. אבל ההבטחה מבחינתנו זה ואחרי כן יצאו. הם יצאו מזה. הם יעברו זמן מסוים שיהיה להם מאוד קשה, אבל הם יצאו מזה. אני מבטיח. והם לא סתם יצאו מזה, הם יצאו מזה ברכוש גדול. זאת ההבטחה. הרכוש הגדול אגב, רק פה גם כן לשים הבנה נכונה, הרכוש הגדול זה לא רק ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. זה לא רק ביזת הים וביזת מצרים. הרכוש הגדול באמת באמת באמת, זה מה שמבואר בקבלה והסברתי את זה בשיעור אחר, זה היציאה מהמקום הנמוך שאליו ירדה האנושות בחטא אדם הראשון, מה שנקרא בקבלה ההיטהרות מזוהמת הנחש. זה אמנם דברי חידות למי ששומע את הדברים האלה בלי ההסבר, יש על זה שיעור שלם שמסביר מדוע בכלל ירדנו למצרים. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה הזאת, הוא דן את המצרים והוציא אותנו ברכוש גדול. הם בביזת הים ובביזת מצרים, ובעיקר במדרגה הרוחנית או ביציאה מהמצב הנמוך שאליו ירדה כל האנושות, וממנו, מן המצב הנמוך הזה, יצאו בני ישראל ממצרים. הנקודה שאני רוצה להראות, זוכרים, אמרתי לכם לזכור את המילה וגם, נחזור על זה שוב. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא לאים ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. מה זה וגם? אפשר היה לוותר על המילה הזאת, אפשר היה לכתוב, ואת הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. מה זה וגם? אז צריך לדעת, בתורה אין מילים מיותרות, וכל מילה יש לה סיבה, והמילה גם באה לרבות דבר נוסף. כלומר, לא רק את הדבר הזה, אלא גם דבר נוסף. כדי להבין את זה, בואו נראה את רש"י. תראו מה רש"י אומר. המדרש. רש"י מביא את המדרש הזה, אבל מה אומר המדרש? אומר המדרש, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, היה לומר גם. אז המדרש לא מתייחס אפילו למה אפשר להגיד ואת הגוי. אבל המדרש ברגע זה רוצה לומר, למה וגם? בשביל מה עזב? היה לומר גם, מהי וגם, אלא גם הוא מצרים, וגם לרבות ארבע גלויות, וגם. זאת אומרת, וזה מה שאנחנו אומרים בביא שעמדה. לא אחד בלבד, לא רק מצרים, עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור, שזה כל ארבעת המלכויות, ושליחיהם בכל הדורות, והקדוש ברוך הוא מתחייב שלא רק את המצרים, הוא יעניש ויגרום להם לשלם על השיעבוד, העינוי, אלא גם את כל אלה שבמהלך הדורות יענו אותנו וינסו לעקור אותנו, לחלות אותנו, לחלות את מה שאנחנו מייצגים, הם כולם ישלמו את המחיר. וזה נמצא בהבטחה שהוא נתן לאברהם אבינו במילה וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. לא רק את הגוי הספציפי הזה, אלא את כל המענים והמגלים והמשעבדים של עם ישראל לכל הדורות. וכמו שהוא קיים את ההבטחה הזאת, קודם כל עובדתית, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ועל אפם ועל חמתם, עם ישראל חי, ולא בזכותו, אלא כי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. יש לו את הדרכים שלו, איך לגרום לזה שנשרוד. עובדתית אנחנו שורדים. שורדים, אני אומר, שנבין טוב. שורדים זה לא רק פיזית. עם ישראל זה אסור לנתק בעם ישראל את הפיזי מהרוחני. עם ישראל חי, הכוונה היא תורת ישראל חיה וקיימת בתוך עם ישראל. וגם אם רוב היהודים הם בגלות נוראית וחל עליהם שיבוד מלכויות והם חיים חיים של גויים, אף פעם לא יצליחו לחסל את אותו גרעין שתמיד מחזיק את התורה ותמיד זוכר את האידיאולוגיה האמיתית של עם ישראל. ובכל הדורות נלחם הן בשונאי ישראל מבחוץ, והן ביהודים הטועים מבפנים, שמנסים לסלף את משמעותו של העם היהודי, וליצוק לו תכנים אחרים, שהם לא התוכן המקורי שניתן לנו בסיני. את הגרעין הזה הם בכל הכוח מנסים לחסל ולא מצליחים. זה הפירוש של עם ישראל חי. עם ישראל כנושא דגל האל חי, ושום גורם בעולם לא יצליח לחסל אותו. זאת ההבטחה. על זה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור. עוד שני קטעים ובזה נסיים. קטע בפסיקתא, במדרש. על הפסוק בספר תהילים, פרק למד-ה, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו. אומר על זה המדרש, מי זה העני המדובר? ומי זה החזק ממנו שהקדוש ברוך הוא מציל אותו ממנו? כל עצמותיי תאמרנה, השם היא כמוך, מציל אני מחזק ממנו, אלו ישראל, שהם נכנסים בידי אומות העולם, והקדוש ברוך הוא מצילה מידם. אנחנו תחת הידיים שלהם, בגלות ולכאורה בהרבה מאוד מצבים תלויים בהם. ואם זה תלוי בהם, אז הם היו מחסלים אותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שנאמר, אומר המדרש, והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם השם. עם עני ודל. עני זה מישהו שאין לו משל עצמו כלום, הוא תלוי רק בקדוש ברוך הוא. אז זה העני שעליו מדובר בספר תהילים. מציל עני מחזק ממנו. שימו לב עכשיו מה אומר המדרש. אמר דוד. יש פה התייחסות של המדרש לפסוק הזה בתהילים פרק למדי. אמר דוד המלך. כבש אחד בין 70 זאבים. מה יכול לעשות? ישראל בין 70 אומות חזקים, מה הם יכולים לעשות? זה לא כוחות. קחו כבשה, תזרקו אותה למכלאה מגודרת עם 70 זאבים רעבים. מה הסיכוי שלה, של הכבשה? לשרוד? אין סיכוי. זאב אחד רעב טורף כבשה. 70? בטח שאין סיכוי. אלא מה? שמדובר ב-70 זאבים רעבים. זורקים את הכבשה, היא נוחתת ליד אחד מהזאבים, הוא ישר מתנפל עליה. מה קורה? 69 זאבים מתנפלים על הזאב ואומרים לו, למה שתוכל לבד? אנחנו רוצים. מתחילים לריב. בינתיים הכבשה זזה הצידה. היא מקבלת פה מכה ופה נגיסה, אבל היא שורדת. כמה זמן היא יכולה לשרוד? 10 דקות עד שהם יסתדרו? 20 דקות? חצי שעה? אבל בסוף? זה הפלא העצום. הכבשה זה אנחנו, 70 הזאבים זה אומות העולם. ואנחנו שורדים לא יום ולא יומיים ולא שלושה. אנחנו שורדים את ההיסטוריה. עם ישראל חי. זה המשל המדהים הזה. תראו עוד פעם. אמר דוד, כבש אחד בין 70 זאבים, מה יכול לעשות? ישראל בין 70 אומות חזקים, מה הם יכולים לעשות? אז הכבשה עצמה היא חסרת אונים. אילולא אתה עומד להם בכל שעה ושעה. זה הפירוש. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. רק הוא. הוא עושה סיבות שיהיו מלחמות בין הזאבים, הם יתעסקו אחד עם השני, והכבשה בינתיים תשרוד. כך כתוב בפסיקתא. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את הדבר האחרון שנראה, וזה דו שיח שהיה בין אחד מן הרומאים הרשעים ביותר, שכתוב עליו במקום מסוים, אדריאנוס, שחיק עצמות, היה אחד מהנציבים הרומים ביהודה אחרי חורבן הבית השני. היו לו שיחות פילוסופיות עם חכמי ישראל. תראו קטע מדהים. אדריאנוס הרשע, זה מופיע במדרש תנחומה בראשית פרשת תולדות. אדריאנוס הרשע אמר לרבי יהושע, גדולה הכבשה העומדת בין 70 זאבים. אדריאנוס שהיה רומאי, והרומאים היו חלק מאותם זאבים שרוצים לחסל את הכבשה, והוא מסתכל ואומר, וואו, איך הכבשה הזאת מחזיקה מעמד? אומר אדריאנוס, שימו לב לדוסיח הזה, זה באמת יפה ועמוק. אומר אדריאנוס לרבי יהושע, גדולה הכבשה עומדת בין 70 זאבים, כל הכבוד לכבשה. אומר לו רבי יהושע, באמת? אמר לו, גדול הוא הרועה שמצילה ושומרה ושוברן לפניה. אתה באוף לגמרי, אתה נותן את הקרדיט לכבשה? מה הכבשה יכולה לעשות? אומר אדריאנוס, אני ממש מתפעל מכם, ישראל, איך אתם עומדים בפני אומות העולם? אומר לו רבי יהושע, תגיד, אתה בסדר? הכבשה לא יכולה לעשות כלום מול הזאבים. הקרדיט כולו מגיע לרועה, גדול הוא הרועה שמצילה ושומרה ושוברן לפניה. הווה, כל כלי לא יוצלח, כל כלי יוצר עלייך לא יוצלח. עכשיו צריך להבין, לצערנו, ממש לצערנו, אני אומר את זה כמעט בבכי, באמת. יש פה שתי עמדות, את העמדה של הדריאנוס ואת העמדה של רבי יהושע. אתם יודעים כמה יהודים רואים את הדברים בעיניים של הדריאנוס הרשע? כל הכבוד לישראל! איזו הצלחה מדהימה! היהודים האלה, איך הם מצליחים? מה, יהודים זה כבשה, היא לא יכולה לעשות כלום! יש את הרואה, הקרדיט מגיע לרואה. לייחס את הקרדיט לכבשה? זה ההסתכלות של רומאי רשע, דריאנוס. הקרדיט שייך לקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו נאמר בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, שימו לב, המשפט הכי מדהים פה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לא אנחנו. אנחנו יכולים לנהל את ההיסטוריה? אומות העולם שונאים אותנו, ויש להם הרבה יותר כוח מאשר לנו, ואילמה להקדוש ברוך הוא הרועה שמצילנו, לא היינו קיימים. אבל הוא הבטיח, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, הוא הבטיח והוא קיים והוא מקיים. הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא נספיק עכשיו יותר מזה, למרות שההגדה של פסח עוד ארוכה, ובכל משפט יש עומקים מדהימים, אבל לא עלינו המלאכה לגמור, ולא הלכנו, אנחנו בני חורים להיפטר ממנה, ולכן עשינו מה שעשינו, הספקנו מה שהספקנו, אז היום דיברתי על הדברים האלה, אתמול היה שיעור מוקלט, הוא נמצא על הרשת, תוכלו ומומלץ מאוד לשמוע אותו כהכנה לליל הסדר. אני קראתי לשתי הרצאות האלה, ההגדה של באור, ההגדה של פסח, חלק א' וחלק ב'. צריך להיות גם חלק ג' וד' וה', אבל עד פסח לא יהיה לנו זמן לתת שיעור נוסף. אז בעזרת השם בשנה הבאה, בכל מקרה, את הדברים האלה כדאי ללמוד, את השיעור של היום, את השיעור של אתמול, כדאי ללמוד לפני שמגיעים לליל הסדר, ואז ההגדה מקבלת הרבה יותר משמעות, הרבה יותר עומק. ובדברים האלה נאחל לכולנו פסח כשר ושמח, גאולה מהירה במהרה בימינו. ההרצאה הזאת בעזרת השם הוקלטה ותעלה לרשת כדי לזכות בה את אחינו ואחיותינו ברחבי העולם, וברוך השם יש אלפים ששומעים את השיעורים האלה. אני מקווה שהדברים יגיעו אל האוזניים הנכונות בזמן הנכון, כלומר לפני ליל הסדר, כדי שליל הסדר יהיה ברמה קצת יותר גבוהה מאשר שנה שעברה, כי אנחנו חייבים לעלות כיתה. אז זה הכלי, זו הדרך, בעזרת השם, שיהיה לנו פסח כשר ושמח.